זמן לחשוב. הפודקאסט של גופמן קריאייטיב. על השראה ומציאות.
שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב. אני רבית גופמן מגופמן קריאייטיב, ויחד איתי נמצא היום דוקטור ארי לאודן, פסיכיאטר, מנהל רפואי וסגן מנהלת בית החולים השיקומי רעות בתל אביב. שלום דוקטור לאודן.
שלום, שלום.
מה שלומך?
תודה, ככל שניתן בימים האלה.
לטובת מי ששומע, אנחנו מקליטים בימי המלחמה, אז כן, אלו ימים מורכבים, אין ספק. אני שמחה שהגעת אלינו, כי הנושא שאנחנו נדבר עליו היום הוא נושא שהוא רלוונטי גם לזמן מלחמה, אבל כמובן לכל יום אחר במהלך השנה ובתקופות שגרה. ואנחנו נדבר על נושא השיקום ועל בית חולים רעות ועל נקודות מאוד מעניינות שאני חושבת שנוגעות לכל אחד מאיתנו, בין אם הוא מטופל או מכיר מטופלים או סביב, ובכלל אזרח במדינת ישראל. אבל אני אתחיל בזה שאני אבקש ממך להציג את עצמך.
תודה. אז אני ארי לאודן, אני פסיכיאטר במקצוע שלי, אני המנהל הרפואי וסגן מנהלת בית החולים רעות, שזה בית חולים שיקומי שנמצא בתל אביב בשכונת יד אליהו. בית החולים רעות הוא בית חולים עם 350 מיטות, ובאמת הנושא שאת מעלה פה היום של שיקום הוא צד אחר של עולם הרפואה שלא תמיד שמים עליו את הפוקוס, אבל יש לו חלק מאוד משמעותי בתהליך ובחיים של המטופלים שנפגעים, אם זה מפציעות, אם זה ממחלות, אם זה מכל מיני אירועים שהם פוגשים אותם לצערם בחיים. החלק של השיקום מדבר על החזרה לחיים, והחיים או הקודמים או החדשים, אבל הוא חלק מאוד משמעותי, וכיום בסיטואציה שמדינת ישראל נמצאת, בוודאי שהוא חלק שיתפוס מקום מרכזי בשנים הקרובות.
לא הרבה יודעים, אבל רעות, מעבר לאותו בית חולים שיקומי, הוא גם מרכז של ידע אדיר, עשרות שנים.
אכן, אכן. אז רעות הוא באמת בית חולים מיוחד, כי הוא גם בית חולים שיקומי, הוא גם מרכז רפואי גריאטרי, שעוסק בשיקום של אוכלוסייה בגיל גריאטרי, וגם הוא מטפל באנשים שמונשמים לאורך זמן, או שזקוקים לגמילה מהנשמה. זאת אומרת, יש לנו שלוש זרועות. אחת זה עולם השיקום. בעולם השיקום הכללי, אנחנו עוסקים באנשים שנפגעו או ממחלות, או מתאונות, או מפציעות, או מהחמרות של, לדוגמה, אירועים מוחיים, או ניוון שרירים, או בתקופת הקורונה בעיות נשימתיות. ואנחנו מטפלים בבן אדם הזה בשביל לעזור לו לחזור למה שהוא היה קודם, או בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר מבחינת התפקוד שלו. יש לנו זרוע נוספת של שיקום באותה צורה לאוכלוסייה גריאטרית, גילאים מבוגרים, ויש עוד חלק לא קטן, והוא הנשמה ממושכת, אנשים שמכל מיני סיבות רפואיות זקוקים להנשמה, להיות מחוברים למנשם, והם זקוקים לזה לאורך זמן.
עכשיו, ואחר כך גם בעצם תהליך הגמילה שלהם.
אז אנשים כשהם מגיעים, באמת מבוצעת הערכה, האם אפשר לגמול אותם ממכונת ההנשמה, זה יכול להיות תהליך ממושך, ומי שמצליח להיגמל באמת מהנשמה עובר להמשך שיקום במחלקות האחרות.
אז אומנם נדבר על התהליך ועל הצוות המקסים שלכם, אני אספר בנימה אישית שלפני מספר שנים יצא לי לבקר קרובת משפחה לא מבוגרת, אני חייבת לומר, בבית חולים רעות, ואני מודה שכשנכנסתי, קודם כל הייתה לי חוויה שהיא קצת אחרת ממה שחשבתי, כי בית חולים, אתה מדמיין אותו כמשהו מאוד מסוים, והמקום שלכם ספציפית ביד אליהו, לבוא, להיכנס, הייתה תחושה שהיא קצת אחרת, והופתעתי לראות גם מבוגרים ליד צעירים, ובכלל צוות שהוא מקסים ונדבר עליו, אבל לא כולם באמת מכירים את התחום הזה של רפואה שיקומית, לשמחתם של אלה שלא מכירים, כן. אבל בוא נדבר קצת מספרים כדי להבין בכלל באיזה זירה אנחנו נמצאים.
אז אם אנחנו מדברים על בית החולים, אז בבית החולים יש 350 מיטות, מעל 100 מהן עוסקות בשיקום כללי. בישראל יש בסביבות 1,000 מיטות, עד המלחמה זה מה שהיו, ובמהלך החודשים האחרונים התווספו עוד כ-150, ומתוכננות להתווסף סך הכל 300 מיטות.
לרעות?
לא לרעות, לכמות בכלל. המיטות okay. הארצית בישראל. יחסית בישראל יש מיעוט של מיטות שיקום פר אוכלוסייה לעומת ה-OECD, ואני צריך להגיד שהעולם השיקום עובד לא רק באשפוז מלא, זאת אומרת שבן אדם ישן בבית החולים, אלא יש גם חלק לא קטן של אשפוז יום. אצלנו יש מקום ל-150 מטופלים באשפוז יום, זאת אומרת שאנשים ישנים בבית, אבל הם מגיעים מספר פעמים בשבוע, ומקבלים טיפול על ידי אנשי מקצוע שונים, למשל פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, במשך מספר שעות, באופן אינטנסיבי, אבל הם יכולים לחזור הביתה. זה יכול להיות כל הטיפול מראש יהיה המטופל בבית והוא בא לאשפוז יום, ויכול להיות שזה יהיה תהליך שלב, בן אדם למשל נפצע בתאונת דרכים, היה בטיפול בבית חולים כללי, הגיע למיון, היה בטיפול בבית חולים כללי, נותח או לא נותח, טופל להחלמה הבסיסית, ואז הוא מועבר לעולם השיקום, שזה יכול להיות למחלקה. האשפוזים אצלנו הם בדרך כלל יותר ארוכים, אנחנו מדברים על שבועות עד חודשים.
תהליך שיקום הוא תהליך ארוך, ואנחנו גם עוד מעט ניגע בצוות המקצועי שעוטף את, את המטופל וגם את המשפחה שלו, שזה לא פחות חשוב בעולמות האלה של שיקום, אבל ציינת פה נתון מעניין, ביחס למדינות ה-OECD, ואנחנו נמצאים כרגע, כמו שאמרתי, מקליטים בתקופת מלחמה, ואני יודעת שלפני השביעי באוקטובר תוכננה איזושהי רפורמה להכניס 300 מיטות חדשות, אבל בסופו של דבר אנחנו לא ערוכים למשתקמים החדשים, ויהיו לא מעט כאלה בתקופה הזו. יש פה גידול מטורף בתקופת המלחמה, שעדיין לא הסתיימה. איך מתמודדים עם זה?
אז באמת מדינת ישראל נכנסת לתקופה הזאת עם חסר משמעותי בעולם השיקום. החסר הוא גם באמת במקומות, במיטות או ביחידות של אשפוז יום, גם במטפלים, באנשי מקצוע. היום יש תחרות על רופאים שמסיימים בית ספר לרפואה, רופאות ורופאים של כל מיני מקצועות, ויחסית המקצוע של עולם השיקום בארץ הוא מקצוע יחסית קטן, שהוא מונה מספר מאות רופאות ורופאים, וזה אומר שיש מיעוט יחסית לצרכים של האוכלוסייה. בנוסף, כמו שבטח תכף נדבר, הטיפול בעולם השיקום הוא טיפול רב-מקצועי, הוא טיפול משולב של הרבה מאוד גורמים. אני כבר אגיד שזה כולל פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, תזונה, קלינאות תקשורת, כמובן סיעוד, וכל הדברים האלה דורשים הכשרה, דורשים גם
הכשרה ככה שלוקחת זמן וחניכה ו
כן, זה תהליכים בשטח. גם זה לא מספיק לסיים בית ספר לפיזיותרפיה או ריפוי בעיסוק, אתה בהחלט צריך את הניסיון הספציפי, זה שדות ספציפיים של התמקצעות, ולוקח זמן. עכשיו, הלימוד הוא לא רק לימוד של ידע, הוא גם לימוד של החוויה. החוויה שאתה פוגש אנשים בשלב קשה בחיים שלהם, אנשים שעוברים אובדנים. האובדנים יכולים להיות מאוד מגוונים. זאת אומרת, מהצד הפיזי, שמישהו משתתקת לו יד ורגל, דרך הצד של אובדן של כאב, נוכחות כאב, זה יכול להיות אובדן קוגניטיבי, אובדן של יכולת דיבור, תקשורת, והזכרת את המשפחה, אובדן של המקום שלי, אם זה במקום העבודה, אם זה מול המשפחה, והצוות המטפל כולו נמצא בתוך אותה סביבה, בתוך אותה מדיה, הוא בעצם נחשף לזה. הצד השני שהוא מאוד חיובי ואופטימי ונותן תקווה, זה שאתה רואה את השיפור. אנשים מגיעים במצב מסוים, ואחרי חודשיים, אחרי חצי שנה, הם יוצאים במקום אחר הרבה יותר טוב. וכשדיברת על זה שאת נכנסת לבית החולים רעות, באמת המגע הראשון הוא מגע לא תמיד קל. אנשים עם קביים, כיסאות גלגלים, עם נכויות.
כן.
אבל כשאתה רואה את הבן אדם הזה ואיזה תהליך הוא עובר, אתה מבין שגם אתה, אם יקרו לך דברים בחיים, תוכל לעשות תהליכים משמעותיים בעולם הרגשי, הפיזי וכולי, וזה נותן הרבה תקווה והרבה תחושה של משמעות.
וזה צריך צוות מקצועי שנמצא לאורך זמן, ואני חוזרת רגע לנקודה שדיברנו עליה. אז בעצם יש כרגע איזשהו פער, איזשהו משבר של גם מיטות חסרות, אבל גם בעצם צוותים שהולכת להיות עליהם תחרות מאוד רבה. זאת אומרת, מדינת ישראל, ואני כולי תקווה, אני לא חיה את משרד הבריאות ואת ההחלטות היומיומיות בתקופה הזו, אבל אם אנחנו לא נקבל פה איזושהי החלטה מאוד מהותית על כל נושא השיקום, יהיה פה איזשהו גל וקאוס שאנחנו נצטרך להתמודד איתו, כי אנחנו רק עכשיו מתחילים לדעתי להבין את המספרים, המלחמה עוד נמשכת, אז זה כמובן קודם כל הגדלת מיטות, אבל גם צוותים שצריך להכשיר מאוד מהר. צוותים שצריכים להיות לאורך זמן.
אני אגיד שזה בכמה ממדים. אחד, המדינה הצהירה, והיא אכן מגדילה את כמות המיטות. מיטה ברפואה זה לא רק המיטה הפיזית, זה כמיטה, זה הולך עם תקנים, זה הולך עם מבנים, זה הולך עם כוח אדם, זה הולך עם תקציבים. אז היא תגדיל גם מיטות בעולם השיקום, גם מיטות בעולם הגריאטריה, חלק לא גדול מהאוכלוסייה, גם שראות מטפלת, אבל גם שבכלל במדינה שנזקקים לשיקום, זו אוכלוסייה בגיל המבוגר, וכמות האנשים בגיל זקנה הולכת ועולה בישראל.
גידול האוכלוסייה.
וגם גידול האוכלוסייה, אבל גם סביב המלחמה, אני אומר, גם מיטות בעולם הגריאטריה ובעולם הפסיכיאטריה. אל זה מתלווה הצורך באמת בגיוס כוח אדם, באנשי מקצוע, ובאמת היום יש תחרות על אנשי המקצוע, כיוון שאנשי המקצוע לא הופכים למומחים בתחום מסוים מהיום למחר, התווספו עוד מקומות של טיפול בארץ, וזה יוצר קושי, זה יוצר תחרות. לאנשי המקצוע זה טוב, אבל למטופלים ולמוסדות המטפלים זה בהחלט נקודה מורכבת.
כמו שאמרת, זה תקופת אשפוז שהיא ארוכה, תקופת שיקום היא תקופה, היא תהליך של ממש, היא תקופה ארוכה, וגם יש משמעות לאיש צוות שמלווה אותך לאורך זמן. בסוף הרבה פעמים המטופל צריך את החיזוק הנפשי, וחלק מחיזוק, כמו שאני רואה אותו, ותחושת ביטחון, הוא גם לדעת שאתה פוגש אנשים קבועים שלא מתחלפים בכל רגע, ואני יודעת שזו נקודה רגישה בעולמות של סיעוד ושל שיקום. ואני מקווה מאוד שמי שצריך להתעורר, יתעורר, כדי שההכשרות האלה התחילו כמה שיותר מהר, כי נצטרך פה הרבה כוח אדם.
זה בהחלט התחיל. בעולם בריאות הנפש נעשו המון הכשרות בעולם הטראומה. אירועים טראומטיים זה אירועים של פגיעה משמעותית ומסכנת חיים באדם ובבני משפחתו. כמובן, 7 באוקטובר והמלחמה בעזה בהחלט מגדילים את כמות האנשים שנחשפו לאירועים טראומטיים בישראל וששומעים עליהם וחדשות, ואנחנו מרגישים את האווירה שיש היום בישראל. אירוע טראומטי הוא בעצם מצב שפוגע לך ברציפות של הרבה מאוד תחומים. הרבה פעמים זה ברציפות של הגוף שלך, איך שהוא היה מקודם, ברציפות של הסביבה. אם ניקח את הדוגמה של המלחמה, אנשים, איפה הם נמצאים היום, המפונים, בכל נושא האמונות והתפיסות, גם לגבי עצמך, מי הייתי, מה הייתי, איזה קשרים היו לי, איזה יכולות היו לי.
החיים שלפני והחיים שאחרי.
בסיטואציה הנוכחית, אנחנו מדברים גם על אמונות בסיסיות גדולות של אמון ושל ביטחון, וגם רציפות של בית, של משפחה, של הורים וכדומה. ועולם השיקום, היום הרבה אנשים נוגעים בנקודות האלה, אבל בעולם השיקום באמת אנשי הצוות פוגשים את הנושאים האלה אצל המטופלים שלהם, כשהם מגיעים, למשל, כמו שאמרת, לאשפוז ארוך, שזה יכול להיות אשפוז של 3 חודשים, ויכול להיות שהם יעבדו באותו בוקר על התנועה של הברך, ועל היכולת מעבר מישיבה לעמידה, או הליכה מהמיטה לשירותים, אבל תוך כדי הדברים האלה עולים עם כל אנשי המקצוע המגוונים שהזכרתי קודם, ובהחלט זה חלק משמעותי מהשיקום. עולם הפסיכולוגיה השיקומית, שבאמת מלווה את המטופלים במכונים שבהם יש שיקום, אם זה אשפוזי יום או מרפאות או בתי חולים, באמת נוגע בנושאים האלה, והידע שלהם הוא באמת לעבוד על תחושת הרצף, לייצר מצד אחד הרגעה של סטרס, חרדה, להתייחס לנושא הדימוי העצמי ולערך העצמי ולפגיעה ולאובדן ולדברים שהם חסרים, ומצד שני, איך להתמודד ולייצר מחדש את הרצפים להמשך, שהוא לא תמיד חוזר לאותה נקודה שממנה אותו אדם יצא, אבל יש בו בהחלט תהליך של התקדמות.
אמרת לי משהו מעניין בשיחה המקדימה שלנו, שעולם השיקום הוא לא באור הזרקורים. זה לא דרמה של ניתוח לב פתוח, אבל יש מאחורי הקלעים צוות שעושה עבודה מדהימה, ובסופו של דבר מקדם אנשים שלומדים להיות, אמרת לי, אני חדש יחד עם טראומות. זאת אומרת, אני החיים שאחרי, ולהחזיר בן אדם למסלול ולקחת את הנקודות הקשות והאתגרים, ויחד עם זאת לבנות חיים אחרים. עד כמה המקום הזה שלא להיות באור הזרקורים הוא משמעותי בעשייה השוטפת שלכם, בגיוסים, בתמיכה כלכלית?
אז באמת זה חלק, כיוון שזאת רפואה שקורית יותר לאט, ויש בה פחות ויזואליה מרשימה, באמת אנחנו לא תמיד באור הזרקורים. עכשיו, בתקופת המלחמה, באמת אנחנו שומעים הרבה יותר על תרומות ועל גיוסים לעולם הזה, אבל ביום-יום, כל בתי החולים, כל המערכת הרפואית נמצאת בחסר ובסוג של גרונות מתמשכים, ויש נושאים שהם במרכאות יותר סקסיים ויותר מושכים. זה יכול להיות רפואת לב, זה יכול להיות רפואת ילדים, כן. זה יכול להיות חדרי לידה, זה יכול להיות גם דברים קשים כמו סרטן.
יש גם שיקום של ילדים בבית חולים?
ובבית חולים ראות יש שתי מחלקות, אין שיקום של שיקום כללי, יש לנו שתי מחלקות של קטינים וילדים עם פגיעות משמעותיות בתפקוד ובנשימה, שהם מונשמים ברובם. ילדים שלצערנו עברו מצבים מאוד קשים, או בלידה, או מחלות מולדות, או תאונות קשות. בבתי חולים אחרים יש כן. מחלקות של שיקום של ילדים, יש בישראל בית חולים שיקומי, אלין, לילדים שמטפל בילדים, גם מצד אחד
כן.
נפגעי תאונות או נפגעי מחלות, וגם הרבה פעמים נפגעי בעיות שקשורות למשל בלידה, כמו שיתוק מוחין וכדומה.
מה לגבי מערך מתנדבים? זה משהו שקיים בבית החולים? אפרופו אור הזרקורים?
אז כן, אז כשתחום הוא פחות באור הזרקורים, יש לזה משמעויות. יש לזה משמעויות כשרופאות ורופאים מחליטים לאיזה תחום הם הולכים להתמחות.
כן.
יש לזה תחום בהכנסות מרפואה פרטית. ויש לזה משמעות גם בתרומות ובבנייה. זאת אומרת, בתי החולים השיקומיים, הם לא, אמנם נבנו מספר בתי חולים שיקומיים של הקופות בשנים האחרונות, אבל הם הרבה מאוד שנים לא היו בתי חולים חדשים. בית החולים ראות באמת מתכונן אחרי 63 שנים שהוא נמצא באותו מקום, ושהמקום כבר קטן מלהכיל, מתכונן לעבור למקום חדש.
וואו.
מגרש שהוקצה על ידי עיריית תל אביב, ובמה שהיה לשעבר שדה דוב, ושם ייבנה בית חולים באמת שיקומי, חדשני, מודרני.
אני פעם ראשונה שומעת את זה, זה בשורות מדהימות.
זה יהיה באמת מבנה מאוד מרשים ומיוחד, עם כל היכולות שאפשריות בעולם המודרני של השיקום, מחובר לרכבת המהירה החדשה.
איזה יופי.
בהחלט, זה גם התחום ה... פיתוח והשיקום שלנו עצמנו. לא יודע אם עניתי על כל מה ששאלת בהקשר הזה.
כן, לגמרי. כשראיתי פעם ראשונה את... כשקראתי קצת חומר, אז יש משהו, זה ככה בנימה אישית שלא קשורה קצת הפרק, אבל זה נושא שהוא על פניו מאוד, מאוד קשה. זאת אומרת, אני חשבתי הרבה על הפרק הזה ועל מה אנחנו הולכים לדבר, ואני חייבת לומר שקודם כל יצאתי מאוד אופטימית מהשיחה איתך. ואני חושבת שזה המקום גם לבוא ולומר תודה, ובאמת להוקיר על העשייה בכלל של צוותים רפואיים, ואנשים שלוקחים חלק בתהליכי שיקום, שעוד הפעם הם לא התהליכים הכי, כמו שאמרת, לא באור הזרקורים, אבל יש להם עשייה שהיא מאוד משמעותית, ובסוף עושים את הדברים מכל הלב, ורואים את זה, אני חושבת, כמו שאמרת, ברק שיש בעיניים לאנשי צוות,
כן, כן.
שמלווים ורואים תהליך.
לפעמים אנחנו באים מבקרים לבית החולים, ואתה מודאג ממה הם יראו, כי הם רואים באמת אנשים במצבים קשים.
קשים, כן.
ואז אתה שואל, אבל איך אתם מרגישים? ואומרים, תשמע, ראינו צוות מתלהב, ראינו צוות שאוהב את העבודה, ראינו את הניצוץ בעיניים, והתחושה הזאת של משמעות ושל עשייה ושל תרומה, שהיא חוזרת, היא חוזרת גם לצוות. זה לא רק שהמטופל הולך, יוצא הביתה אחרי חצי שנה במצב משמעותית יותר טוב בהרבה תחומים, אלא גם הצוות עצמו נחשף לזה, הוא הולך איתו, הוא מכיל בעצמו את התחושה הזאת שאפשר לעשות שינויים מאוד משמעותיים בחיים. הנושא של הצוות הוא, אני רוצה להדגיש שזה עוד פן מאוד משמעותי בעולם השיקום, שזה לא איזו הצלחה של גיבור אחד, זה צוות רב מקצועי שעובד יחד, בעצם מקיף את המטופל, כל אנשי הצוות שומעים מה אנשי הטיפול האחרים חושבים על המצב של אותו מטופל. זאת אומרת, אם בן אדם עבר תאונת דרכים, נשברה לו רגל, יש לו פצע, יש לו הגבלה בתנועה, היום שלו בעולם השיקום, הוא קם בבוקר ויש לו הרבה עבודה. הוא צריך ללכת לפיזיותרפיסט, ואחרי זה הוא צריך ללכת למומחה לכאב, ואחרי זה הוא צריך ללכת אולי לקלינאי תקשורת שעוזרת לו גם בענייני בליעה וגם בענייני דיבור. ואחרי זה הוא יראה פסיכולוג, ואחרי זה העובד סוציאלי או העובדת הסוציאלית יקבלו תמונה על המצב שלו, גם על ההתמודדות, גם על העבודה של מה שאנחנו קוראים צמיחה מתוך משבר, וגם לפעמים על הצורך להעריך מחדש את הסיטואציה בבית, ואולי צריך לבקש קצבה או עזרה כזאת או אחרת, או לתווך למשפחה את השינויים שהבן כן. אדם עבר. זאת אומרת, זה לא רק רופאה או רופא שמטפלים בזה, הרופאה והרופא הם יהיו הגורם המרכז, והגורם שמסתכל גם על הצד הבריאותי, כי אם מישהו קרא לו אירוע מוחי בגלל סכרת לא מאוזנת, או לחץ דם לא מאוזן, נצטרך לטפל גם בזה. אבל כל הדברים האלה קורים ביחד. זאת אומרת, גם הצוות הוא לא לבד מול המטופל. כן. הוא תמיד קבוצה שלמה שמגבה ומחזקת אחת את השנייה.
כיף לדעת שנמצאים בידיים טובות. אז אנחנו רגע לפני סיום, ואני תורה איך נסיים פרק באמת מרתק.
אז אנחנו התייחסנו לזה, אבל אני אגיד גם בימים הקשים האלה שאנחנו מקליטים את הפרק הזה, אנחנו נמצאים בתקופה של טראומות מאוד קשות, וכל המדינה נחשפת או דרך המדיה, או דרך בני משפחה, כל אחד מכיר מישהו או משהו, והיום עם הלחימה בעזה והפצועים, ולצערנו ההרוגים והנפגעים של השבעה באוקטובר, ונפגעי הנובה, זאת אומרת, המון המון אנשים נחשפו לטראומה. אני כן רוצה להגיד שזה נכון גם בשיקום וגם בעולם הטראומה הנפשית, זה לא שכולנו נהיה פוסט-טראומטיים. זאת אומרת, לא כולנו נסבול מהבחנה של מה שנקרא PTSD. יש לאנשים כוחות התמודדות, יש לאנשים חוסן, יש לאנשים כוחות צמיחה אדירים. אנחנו רואים את זה גם אצל האנשים שחזרו מהשבי, אנחנו נראה את זה גם אצל החיילים שמגיעים לבית החולים ורוצים לחזור ליחידה שלהם. גם אנשים בכלל וגם מדינת ישראל בפרט עברו אירועים מאוד קשים, ובכל זאת תמיד הייתה צמיחה. אנחנו רואים את זה גם בעולם השיקום. מתוך המשבר יש גם צמיחה, יש גם הגעה למקום חדש. הוא לא תמיד אותו מקום שהיינו בו קודם, אבל הוא יכול להיות מקום תפקודי, שוב, כמו שאמרתי, בפיזי, בקוגניטיבי, ברגשי, במשפחתי, שהוא משמעותי, והוא נותן בהחלט תקווה שיש לאן לצפות. יחד עם הקושי שאנחנו עומדים מולו כעת.
אז בנקודה האופטימית הזו אני אומר לך תודה, דוקטור ארי לאודן, פסיכיאטר, מנהל רפואי, וסגן מנהלת בית החולים השיקומי רעות בתל אביב. תודה רבה שהגעת אלינו. ואני באופן אישי למדתי המון מהשיחה שלנו, ובכלל תודה רבה על העשייה שלכם.
תודה, תודה על ההזדמנות לשתף על עולם השיקום.
וטובת מי שמאזין לנו, נספר שכל פרקי זמן לחשוב זמינים בספוטיפיי, באפל קאסט, בכל בעצם פלטפורמות ההזנה, וכמובן בזירת התוכן שלנו, web2info.co.il, ונשתמע בפרק הבא.